בני עלייה, שעתיים של חיזוק באמונה וסיפורים מרטיטים של בני המשפחות של הרוגי מירון תשפ"א עם הרב אברהם ברזילאי.
היה זה בדיוק לפני שנה פחות יום, ליל ל"ג בעומר תשפ"א. אחרי שנה וחצי של סגרי קורונה, שיממות אירועי החברה, חובות הבידודים, אחרי שנה אולי הראשונה בהיסטוריה, בה לא התקיימה הילולה רבתי על ציון התנא הקדוש רשב"י. כולנו אז היינו צמאים, צמאים לעלות אל ההר הקדוש, להתחמם לאורו הקדוש של רשב"י, להתבשם משירות הקודש ומרגעי הדבקות העילאיים אותם ניתן לחוש רק בלילה הקדוש הזה. עד שעת חצות הלילה כבר היה ההר מלא וגדוש בעשרות רבות של אלפי בני אדם. ואז בשעה 12:40 הושבתה השמחה בבת אחת. תחת מנגינות השמחה מרחבת ההדלקה המסורתית של חסידות בויאן, החלה ניסית אמירת תהילים בוקעת ריקים. דמעות הגיל של האדמור, שזה עתה קיים את ההדלקה המסורתית, אותה זכות הדלקה, שאותה רכש זקנו רבי ישראל פרידמן, האדמור מרוז'ין, לפני כ-200 שנה, מההקדש הספרדי במירון, שהיה זקוק באותם ימים לכסף על מנת לשפץ את בית הכנסת שבציון הקדוש. דמעות הגיל שלו הפכו לדמעות של יגון ומספד. בדיוק בשעה 12:40 אירע האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות המדינה, מה שלימים יקרה אסון מירון. המון אדם שנקלע למשך 11 דקות של לחץ אדיר במעבר צר אחד, שלימים יקרא בשם המצמרר מסדרון המוות. המון אדם שקרס אל עצמו פנימה. המאומה הייתה רבה, ורק אחרי שעה ארוכה נודעו בכלל ממדי האסון. 45 נשמות תמימות וזכות יצאו בתארה במקום הקדוש הזה. 45 נשמות שרק אדון העולם יודע מה זה ועל מה זה. לכולנו באותם הימים לא היו מילים. כולנו ידענו אז שהשתיקה יפה מכל. מי יכול היה להרים את עיניו ולהישיר מבט לאב שקול, לאלמנה טריה, לילד יתום שמסתובב בהר מירון בין המוני הפרמדיקים וצועק אבא, אבא, ואין קול ואין עונה? מי יכול היה באותם ימים להסביר את משמעותה של סיטואציה בה מוכנסת גבייתו של אדם לסקית, כשהטלפון בכיסו מצלצל ועל הצג מופיעות המילים אשתי היקרה? מי? אז לא היו מילים, גם היום, 393 ימים אחרי. אין לאף אחד הסבר למה שהיה שם. כולם יכולים אולי לומר כיצד קרו הדברים, אבל אף אחד לא יכול לומר מדוע קרו הדברים. כי לך דומיה תהילה. ערב טוב, מאזינים יקרים. הערב אתם מוזמנים להצטרף לשיחת סלון מרגשת במיוחד. שיחה בה מתכנסים ועולים משפחותיהם של קדושי מירון אל מול מיקרופוני רדיו קול חי. ממש כאן, תחת אותם מיקרופונים, מהם בקעו אז קולות הזוועה אשתקד. מהם ישמע כעת ברמה קולם של הגיבורים. הגיבורים שנושאים את כאבם האישי בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה. העולם בחוץ קורא להם המשפחות השקולות, אבל ההשקפה התורנית קוראת להם המשפחות הנישאות, אלו שנוסו והתנוססו כנס על ידי ניסיון שאין כמוהו לגובה. הערב נתכנס כולנו במחיצתם לשיח של אמונה, של תקווה, של איסוף תובנות עמוקות על החיים, וכן, גם לפורקן רגשות. לפני שנאמר להם שלום, נודה לאנשים העיקרים שפעלו ופועלים להבאת השידור הזה עליכם, גם בווידאו באתר כל חי, תוכלו לצפות בשידור הזה, לראות את הפנים, לשמוע את הקולות, וכמובן, גם דרך הרדיו. בראש ובראשונה, תודה לידידי בצלאל כהן, מנהל התוכניות ברדיו כל חי, שהגה את הרעיון ואף הפיק אותו בפועל. נודה למנדי אור, הטכנאי, למנכ״ל רדיו כל חי אבי רוזן, ומעל כולם, בראשונה ובאחרונה, לבורא עולם, שזיכה אותנו להיות הכלי להעברת התוכן הזה עליכם. ואחרי ההקדמה הזו אני מבקש להציג בפניכם את האנשים העיקרים שאיתנו. הרב הגאון, רבי יצחק מאיר הגר, חמיב של הרב יהודה לייב רובין ז"ל. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
נמצא איתנו גם הרב שלמה שטיינמץ, שהגיע אישר מקנדה, ונמצא כאן בארץ, הוא אביו של הבחור דובי שטיינמץ, אתה נמצא איתנו בשיחת וידאו.
שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
הרב אביגדור חיות, האב של הילד ידידיה חיות, זיכרונו לברכה, ערב טוב.
ערב טוב וברך.
ונמצא איתנו גם הרב דוד לוי, אביו של הילד מוישה לוי.
ערב טוב.
אחרון חביב, נמצא איתנו הרב זאב ובר, גיסו של הרב אלעזר מרדכי גולדברג ז"ל, שנספה באסון. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אולי לפני שנתחיל את השיחה הזו, בהחלט שבראש ובראשונה היינו רוצים גם לשמוע, קודם כל אולי קווים לדמותם של אותם נספים, העולם שומע 45 נשמות, אבל אנחנו לא הכרנו אותם, הכרנו אותם אולי רק בשמות, רק בתמונות שהתפרסמו אחר כך. אבל מכם אנחנו נשמע ככה על כל אחד ואחד. אבל אולי קודם לכן, בואו נזכר בפרטי האירוע הנורא אשתקד. הבה נאזין יחד לכתבה הבאה שהכין לנו בצלאל כהן. אנחנו נאזין לכתבה הזו, נשמע את הקולות, נחזור לאותם ימים, ונתחיל בשיחה שלנו. בבקשה.
הכל התחיל כמו כל שנה, ואולי יותר מכל שנה, אחרי שנת הקורונה. עשרות אלפי יהודים הגיעו לחגוג בהילולה דבר יוחאי בהר מירון, והצפיפות כבר באירוע הראשון של בויאן הייתה גדולה מאוד. הגעתי בשנה שעברה להר מירון כמדי שנה כדי להעביר את הקולות וההדלקות מהר מירון במשדר ארוך ומרתק, צבעוני ומלא בבליל הקולות של מאות האלפים המתכנסים במשך יממה שלמה לאירוע הגדול ביותר בכדור הארץ, כשההר כולו סס ושמח במשך יממה שלמה ביום הדילולה דרשבי. שום דבר מכל מה שהתרחש בהר מירון באותו לילה ללג בעומר תשפ"א לא רמז על משהו לא טוב שצפוי להתרחש בהמשך הלילה. אף אחד לא חשב על מימדים של אסון, אף אחד לא ציפה שברגע אחד, ברבע לאחד בלילה, יהפך לאבל מחולנו. 12 וכמה דקות בלילה, רחבת הולדות הארון מלאה עד אפס מקום. על מסכי הוידאו בשידור החי שלנו רואים את הקולות והאווירה, שומעים את הדרשה של האדמו"ר בעברית. כך נשמע השידור החי שלנו באותה שעה, כשאנשי איחוד הצלה מגיעים לאולפן, ואחריהם שר הדתות, הרב יעקב אביטן.
אני חושב שזה ערן או משהו, אף אחד לא מתקשר להודיע לנו לפני, יודעים לתת את המענה בכל מצב ובכל עת.
ואני יכול לספר לך שאתמול בלילה, כמעט ואמרנו ננעל את השערים.
למה?
כי תווים, אישורים, ובסוף ברוך השם רב שמעון בר יוחאי, מאיר את העולם.
אני רק מנסה לחשוב, אם מישהו היה מחייב אתכם, שצריך להציב סלקטורים בכניסה למירון. שידור חי ממעמד ההדלקה של חסידות עולות הארון, בהר מירון, אחרי הדרשה של האדמו"ר, קבלת עול מלכות שמיים, בהשתתפות אלפים רבים שנמצאים שם על הפרנצ'ס, ברחבה, בהיקפים שלא ניתן לתאר אפילו. וברגע זה, כבוד קדושת האדמו"ר מעלה את האש באבוקה. והחגיגה נמשכת עד שאני מקבל דיווח ראשון על אירוע קשה שמתרחש שם, בסביבות השעה 12:45. טריבונה קרסה, כותב לי מישהו, ואני לא רואה שום דבר במסכים שמצלמים כל פינה בהר. אירוע רב נפגעים, כותב לי מישהו אחר, ומחלונות האולפן שלנו נשמעים קולות יללות האמבולנסים שהחלו לנסר את האוויר שהיה מלא בקולות של מוזיקה. מול עיניי מסך הוידאו ממעמד ההדלקה של תולדות הארון, והשמחה שם מרקיעה שחקים. מול האלפים ניצב האדמו"ר, סס ושמח בהילולה דרשב"י, כשהוא לא יודע שבעוד רגעים אחדים זאת תהיה הילולה אחרת לגמרי. ובכן, 1:05 כאן בקול חי, שידורי ל"ג בעומר תשפ"א מהר מירון. אז אמרנו לפני הפרסומות על אירוע שמתרחש כאן בהר מירון.
יש אירוע של כמה נפגעים במתחם ההדלקה של חסידות תולדות הארון. קריסה של איזשהו חלק מסוים באחד הטריבונות הצדדיות, כי איך שזה נראה כרגע, ברחבה עצמה, הכל כרגיל שמה, כולל התזמורת.
בנצי ליזרוביץ' נמצא שם למעלה בהר מירון. מה אתה יכול לדווח לנו? כי אנחנו מקבלים דיווחים גם איחוד הצלה ויתר האירועים. המשטרה, מה קורה שם באמת?
ככה, מה שקורה, מה שאנחנו יודעים כרגע זה על קריסת טריבונה או טריבונות.
מה שאנחנו מקבלים בינתיים, דיווח על 15 נפגעים בהכרה מחבלות ופציעות, זה מה שאיחוד הצלה מדווחים עכשיו, ויש גם אחיה שם במתחם ההדלקה של תולדות הארון, עדיין לא ברור מה בדיוק קרה שם, נקווה שהאירוע הזה יסתיים בטוב, כי במקביל המעמד שם ממשיך כרגיל, הריקודים ממשיכים כרגיל. אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה, שלום לך.
לצערנו יש אירוע קשה מאוד, שכרגע מטופל על ידי מאות מתנדבים. מדובר על קריסה של גג על אנשים שהיו על הגג, מתחת לגג. לצערנו אנחנו המתנדבים מבצעים שם כמה וכמה חייאות על אנשים.
וואו.
יש שם עשרות פצועים, מקווים לטוב.
וואו, בשלב הזה מבינים בתולדות הארון שקורה משהו, והכרוז מבקש לפנות מקום לאנשי ההצלה. אבל גם המוסיקה והשמחה נמשכים ברחבה הגדולה. מהר מאוד מגיעים כולם להבנה שהאירוע מתרחש בסמוך לרחבה הזו בשביל צר מסדרון ארוך שכעבור כמה שעות קיבל את הכינוי המצמרר מסדרון המוות. חולפות עוד כמה דקות והכל נעצר. אין מוסיקה, אין ריקודים, וברחבת תולדות הארון עומד האדמו"ר מול עשרות האלפים, סמוך לאבוקה שממשיכה לבור, ובוכה. הוא נשען על הסטנדר, ממרר בבכי. הכל בשידור חי, כשהכרוז פוצח באמירת פרקי תהילים.
קאבה! כוח קבר! קאבה! נא לפתוח סיר
חירו! לפתוח! לפתוח את המעברית!
לפתוח! אלה רגעים קשים מנסו. אני מקבל דיווחים אמינים ועדכניים על המתרחש שם באמת, אבל לא יכול ולא מסוגל להעביר את זה הלאה למאזינים. גם כי אין לי אימות רשמי שיש הרוגים ומה מספרם, וגם כדי שלא לגרום לבעלה מיותרת. סרטונים שנשלחים משם בזמן אמת מלמדים את הסיפור הנורא כבר בשלב הזה, אבל אני משתדל לשמור על איפוק בשידור ולא לתווך למאזינים את כל מה שבאמת קורה שם ואת מה שהתברר בשעות שלאחר מכן. אבי ממרן, מגיש המהדורה המרכזית, מצטרף אליי לשידור מנקודה הסמוכה למקום האסון, מתאר מקרוב את מה שמתרחש שם, ואז הוא עושה דבר שבאירועים אחרים ממש לא יעשה, אבל הפעם היה כורח המציאות. גם אבי וגם אני ידענו שיש עשרות הרוגים בשטח. בשלב הזה עוד לא אמרנו זאת למאזינים, אבל אבי ממרן יצא בהכרזה הדרמטית הבאה.
כאוס מטורף, יש פה ממש קריסה אדירה, אבל ניסיון בכל זאת להמשיך ולחלץ מפה נפגעים. אני רק רוצה להודיע הודעה מאוד חשובה ודרמטית. אז לפני דקה נמסרה לי הודעה, ואני אומר את זה בצורה רשמית ואחראית, נמסרה הודעה לכל משפחות הנפגעים. המשטרה עשתה על זה מאמץ אדיר כדי למנוע את הפאניקה ברחבי הארץ, וגייסו הרבה כוח אדם כדי לעלות ולעשות מאמץ. נמסרה הודעה בדקות האלה לכל המשפחות הנפגעים, ומי שלא מסרו לו הודעה שיהיה רגוע, שיעזוב את הטלפון, שיפסיק להתקשר.
זה כמובן לא היה נכון, אבל זו הייתה החלטה של רגע שנועדה למנוע לחץ עוד יותר גדול על כל קווי הסלולר בהר שקרסו ברגע אחד. זה נועד למנוע חרדות בבתיהם של עשרות אלפי בני אדם, שהוריהם ובני משפחותיהם החלו להתקשר בזה אחר זה כדי לדעת מה מצבם ומה שלומם, אבל בצד השני אף אחד לא ענה, כי הכל קרס. 45 הרוגים בלילה אחד, ליל הילולה דרשבי. 150 פצועים, בתי חולים שמלאים בפצועים, והימים שלאחר מכן, עם מלאכת הזיהוי הנוראית.
אתם צריכים להבין, אני עומד פה עכשיו איתכם ומדבר איתכם בזירה שאני רואה מולי 28 שקיות של זקה עם נפות בפנים בכל הגילאים. זה פשוט אסון שלא נתחס לשכל האנושי. ואנשים באו לשמוח, באו להילולת הרשב"י לשמוח ולרקוד, וחוזרים בשקיות של זקה הביתה. זה משהו שלא נתפס.
אסון מירון לא הסתיים בלג בעומר. שבוע שלם של אבל, הלוויות 45 ההרוגים וההלם והפחד והטראומה, טראומה שרבים מאלה שהיו שם, כולל אנשי ההצלה והביטחון, עדיין סוחבים איתם עד היום, שנה אחרי. אפשר להמשיך ולתאר את מה שהתרחש שם בהר מירון בשעות שלאחר מכן, ואת הלוויות והאבל וההספדים והשיחות עם משפחות הנספים והגל הפתוח של שבעת ימי האבל כאן בכל חי. אבל כל מי ששמע את השידור החי, כל מי שחזר לקולות של אותו לילה, כל מי שקרא את רבבות המילים שנכתבו ואת אלה שנאמרו כאן בשידור, יודע מה קרה שם, אבל לא מבין מה קרה שם. על מה חרי אף הגדול הזה? אסון מירון הוא האסון החרדי הגדול ביותר בעשורים האחרונים. 45 הרוגים, 45 קדושים וטהורים שנספו באירוע כל כך טראומטי, כל כך קשה, כל כך כואב, לא נתפס, לא נדע. אבל כן נדע שמהשם הייתה הזאת, ואין ספק שרבבות יהודים בעולם היהודי כולו התחזקו בשנה החולפת. בעזרת השם שנעבור את ההילולה הקרובה בשלום ובשמחה, ויהיו קדושי מירון מליצי יושר בפני בורא עולם על כלל ישראל, ושתפילותיהם של כל המוני היהודים שיצליחו להגיע השנה לציונו של רשב"י הקדוש, יעתירו בתפילה עבור כל עם ישראל.
זאת כאמור הייתה הכתבה של בצלאל כהן שהכין אותה, ועל כך תודתנו נתונה לו. אני רוצה לומר שלום וערב טוב לרב דוד לוי, אביו של הילד מוישה לוי זיכרונו לברכה, שהיה בן 13 וחצי. 13 וחצי, אולי הנפטר הכי צעיר, אני חושב, נכון?
הבן של הרב חיות היה יותר צעיר, ודאי, והיו גם ילדים.
הבן של הרב חיות יותר צעיר, בן כמה היה בן שלכם הרב?
13 וחודשיים.
13 וחודשיים, קרובים מאוד.
והיו גם יותר, היו ילדים.
היו ילדים ממש גם. אבל מהצעירים ביותר, זה ודאי. תוכל לומר לנו הרב דוד לוי קצת לספר, אתה יודע, אנחנו שומעים, אוקיי, אביו של פלוני אלמוני. מה אפיין את דוד זיכרונו לברכה?
את מוישי.
את מוישי.
תראה, תפס אותי ברגע ממש, לאחר כמה דקות שאני ישבתי עם הבת שלי הקטנה, היא לומדת בכיתה A, ו... בעוד כמה שעות בכיתה שלה החליטו להעלות את מה שהיה במירון, וביקשו ממנה, כאחת שקרובה מאוד לאירוע, שתספר משהו, שתדבר. ישבתי איתה ודיברנו על מוישי. יש שלוש נקודות שכבר דיברנו עליהן בכמה מקומות, אבל שלוש נקודות שמאוד השפיינו את מוישי, ששמנו אותם כזיכרון ראשי תיבות של השם שלו, משה. מם של המשה, הילד שמנצל את הזמן. ואני אסביר מנצל את הזמן, אני מלמד בכיתה, וסיפרתי להם את זה. כמובן, מושגים של ילד, אמנם כבר אני עכשיו בחור, אבל אני מסתכל גם עדיין עליו כילד. ניצול של זמן זה לאו דווקא מה שאנחנו מבינים, ניצול, לשבת וללמוד דווקא, אבל ניצול של זמן. אני זוכר ככה הסיטואציה שאני רואה אותו, קם בבוקר, מתלבש, תוך כדי שהוא מכפתר את החולצה, הוא כבר סיים איזה ספר. דף-דף, כפתר, דף-דף. הוא והיה קורא ממש מהר, תולעת ספרים היה. היה מנצל את הזמן שלו. מנקח את השין, הוא הילד שתקן. הרב הכיר אותו, הרב חיות היה למעשה...
רק נציין שהרב אביגדור חיות שיושב לידך, שאיבד את הבן שלו גם כן באותו אירוע, הוא בעצם הרב המחנך בתלמוד תורה שנקרא...
אמרי דוד.
אמרי דוד. הוא בעצם המחנך של הבן שלך.
כן, הוא היה מלמד אותו, מחנך אותו, קרוב אליו. תראה, הרב חיות, אני אמרתי בכמה מקומות, אני מכיר אותו, אותו כבר 3 שנים, כמובן בשנה האחרונה התקרבנו אחד לשני בצורה ש... אני אומר לכולם אח, למעשה, גם עם אחים שלי שומעים אותי, הוא לא פחות מאח, לפעמים טיפה יותר.
שזו עובדה מעניינת בפני עצמה שעוד נתייחס אליה, כי אתה אולי סמל ודוגמה לאנשים שיש להם בחירה לאן לקחת את זה. הלו, הסיפור היה שאביגדור, רב אביגדור, הוא בעצם לקח את את הבן שלו ואת הבן שלך כפרס, כפרס הצטיינות, לקח אותם למירון, ובעצם שם קרה האסון. ותמיד יש בלב איזושהי צביטה, איזושהי הרגשה, כאילו, אני לא יכול להגיד כעס, אבל יש משהו כזה, נכון? כאילו, זה קרה על ידו, ובמקום שתתרחקו, אני שמעתי פה עוד לפני השידור, שאתם בכלל נהייתם חברותה, ואתם, הקשר ביניכם נהיה, אתה אומר יותר מאח, כן. זה דבר מעניין בפני עצמו.
אתה אומר משהו בלב, אני לא יודע, משהו בלב שלילי, משהו בלב חיובי, כן. אני אמרתי, אפילו כאן לידו, חוזר ואומר, הוא היה, שאלו אותי, תגיד, אתה היית במירון? אמרתי להם, סוג של, גם זה שפה, כן, סוג של, אבל אמרו לי, מה הכוונה? אמרו חזל, שלוחו של אדם כמותו. הרב אביגדור היה השליח שלי, אני זכיתי, אני אומר, שהוא היה אחראי לקחת את הבן שלי, הוא גם חטף מכות בעצם, מה שנקרא, כל המכות שהוא חטף בגוף שלו, ובנפש,
כן, לא יודעת, הוא יספר איך הוא התמודד שם פיזית ממש.
כן, אבל אין לי אפילו טרוניה ולוח קטנה כלפיו, חס וחלילה. אני התחלתי להגיד שאני מכיר אותו קרוב לשלוש שנים, למעשה בשנתיים הראשונות שהכרתי אותו, זה מאז שהוא חזר בעצם מוונצואלה, הגיע לארץ ישראל, הוא לימד את הילדים שלי, 3 מהילדים שלי עברו דרכו, הבן השלישי, שיהיה בריא חיים, הוא היום חברות היומית איתו, חוץ מאשר מה שסיפרת שאני זכיתי להיות חברות שלו, גם הבן שלי חברותה, והם, אני אוסיף ויספר שהם אתמול ממש סיימו 50 ש"ס משניות ביחד, בלימוד בעיון. מלבד עוד ועוד פרויקטים שהם עושים ביחד.
אתה אומר, משה, זה בעצם מנצל את הזמן, זה המם, והשין
כן,
זה...
כן, שין, אבל רק עוד נקודה לרב, שמאז שהכרתי אותו, ואני לא אגזים, אין יום שהוא לא הוזכר אצלנו בבית, עוד לפני שההיכרות כל כך התקרבה. כמחנך, אני בא שואל את הילדים, איך היה היום? והם מספרים, וזה היה דמות.
אביגדור, זה אחד הסימנים המובהקים אצלנו, אנחנו עוסקים בחינוך כל השנה. אחד הסימנים המובהקים לרב טוב, זה שכולם אוהבים אותו. זה...
אכן, כן. נחזור חזרה למוישי.
כן.
המם, כמו שאמרנו, היה מנצל את הזמן. שין, הוא היה שתקן. הרב גם סיפר לי, בכיתה, היית אוטו כמו נחבא אל הכלים, בבית אנחנו הכרנו אותו. היה חד לשון, ידע לדבר, ידע לענות, מה רוצה, אבל סיפר לי, אחד המנחמים הגיע לנחם בשבעה. הוא אומר לי, אני יושב בבית מדרש, יושב ולומד, לפניי ישב מוישי וחבר שלו. יושבים, לומדים ביחד, מתכוננים לישיבות. אומר, אני שומע את חבר שלו, מטיף מוסר למוישי. אומר לו, מה יצא ממך? פוגע בו, מדבר אליו בשפה לא... אומר, ואני יושב ומחכה לשמוע מה התגובה של מוישי תהיה. שקט. אמרתי אל מוישי, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שומעים חרפתן ואינם משיבים. ובאמת הוא ידע לקבל, אם זה תוכחה, ואם זה פגיעה, ידע לקבל, להפנים, לשתוק ולא... והוא ידע, והיה לו פחד. וההי שבשם שלו, הוא ילד של הודיה. הוא ילד שתמיד הודה על כל דבר ודבר. זה הדבר הקטן ביותר, וודאי הדברים גדולים. כל דבר ודבר, ואני יכול לספר משהו, מה שנקרא מהיום האחרון. הוא מאוד מאוד השתוקק להגיע למירון. אני כמלמד לא יכולתי לקחת אותו. יום שישי היינו אמורים ללמד. על
החלק הזה, סליחה שאני נכנס לדבריך, אנחנו נרצה לשמוע נעריך, בהחלט.
כן. אבל רק נסכם את זה, שגם על זה, ביום, כשהסכמתי לו שלך, אבא, תודה רבה, אבא, תודה רבה שהסכמת, אבא, תודה רבה. זה היה, ונסענו במשך...
נכון, אני רוצה לשמוע מה היה באותו יום, אני רוצה לשמוע ככה בזה את השם וכולם, אני בטוח שזה מאוד מאוד מעניין גם את שאר המאזינים, מכיוון שהרבה פעמים אומרים, אולי היה משהו, אמר משהו, כאילו, יש רגליו מוליכות אותו, מן הסתם לכל אחד מכם, יש איזשהו סיפור, איך התגלגלו אירועי אותו היום, צריך לשמור על זה כמשהו בפני עצמו. אבל אני רוצה לפנות למישהו שנמצא איתנו בשיחת וידאו, הרב שלמה שטיינמיץ, אביו של הבחור דובי שטיינמיץ, נאמר אולי עליו כמה מילים. מדובר בתלמיד ישיבת מיר בירושלים, בן 21 היה. גר בעצם במונטריאול שבקנדה. ערב טוב הרב שלמה שטיינמיץ, אבא שלו.
ערב טוב.
יש לכם משפחה בארץ? הייתה פה משפחה? היה מישהו שבעצם כל האירוע קרה ואף אחד לא שמע על זה?
היה לי גם כן עוד בן שבן, בן יותר גדול שנשוי, הוא גם היה במירון מתי שזה קרה, היה שם עם אשתו. את רוצה לדעת איזה משפחה, יש לי בן דודים פה בארץ גם כן.
לא, היינו רוצים לשמוע ממך אולי כמה מילים על הבן היקר, כמה מילים על הבחור דובי שטיינמיץ.
כמה מילים. דובי היה בחור שהיה לו שמחה שחיים ממש גדול גדול. היה בחור גדול שהיה לו שמחה שחיים גדול. כל מה שהוא עשה, הוא עשה דברים בשביל, דברים בשביל, בשביל החברים שלו, בשביל הוא עבר עם הישיבות, עם הראש השיבה שלו.
שומעים אותו חולה.
היה לו לב גדול ש... הוא היה מתי שהוא עשה משהו, הוא רצה לעשות שיהיה בשביל כל הקבוצה. למשל, הם היו בבידוד, אנחנו באים מקנדה, כן? אז שבט מיר היה סגור בהתחלה בשביל החוצניקים. בהתחלה הם נתנו, הם צריכים ללכת לבידוד לים המלח, הם הלכו שם לשבועיים. האוכל לא היה כל כך טוב שם, אבל הוא הלך ו... בשבוע השני, אני חושב, היה אמר לי, צריך לעשות משהו, אני צריך להזמין מסעדה על אותי מן, כולם פה יודעים, כל הבחורים אוהבים את זה, אז הוא לא רק הזמין בשבילו, הוא הזמין בשביל כל הקבוצה שם, אולי הזמין איזה 13,000 שקל, 3,000 שקל שיהיה כולם, הוא הזמין מנית להביא אוכל. זה מה שדברים כאלה קטנים שדובי...
אני מבין מדבריך שהוא היה, איך אומרים, החברה הרגישה אותו, היה... עם הרבה חברים, הוא היה טיפוס חברותי.
הוא היה הרבה מחברים, הוא ידע מה הבחור, מה החברים שהוא צריך לפני שהם אפילו אמרו. אם היה איזה בחור שהיה קצת שוח, הוא צריך חיזוק, צריך דברים, אפילו דברים, הוא היה שם כל פעם. כל אחד ידע, דבר עם דובי, דובי יסדר. הדירות, למשל, כל פעם התקשרתי לו, הוא כבר היה לו דירה, הוא סידר את הדירה שלו, אני כזה, לא, הוא עכשיו באמצע לדבר עם בעל הדיר וזה, והמחיר וכמה איך. אמרתי, אין לך כבר דירה? כן, 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 אבל יש עוד חרבים, הוא כבר בא באלו, באלו רק היה איזה כמה מאות בחורים שבאו. ובסוכות כבר היה קצת יותר פתוח לבוא, אז הוא היה שם כל יום עוד דירה ועוד דירה וזה. סידר מיטות, ואחר כך את החבוס, אז הוא היה ממש, מי שמע חבר, ואחר כך, האבא של החבר שלי, אמר לי, בן שלה היה, הם למדו בבייס ישי, בישיבת מיר, בייס ישי זה שם איפה כל האמריקאים. אמרתי, מתי שהוא בא לזמן הקיץ, הוא אמר לי, מישהו חשב שבא איזה רב שהגיע, הוא קיבל כזה שם הלך מכל הבחורים, אבל זה, הוא היה שם בשביל כולם, זה
היה בחור ממש של חסד, כן, ושל חברות, ואנחנו עוד נרצה לשמוע בעזרת השם בהמשך, גם על אותו יום, וגם על איזשהו מיזם גדול שנקרא, אני מאמין, נכון, שאתה יזמת, ואתה מפיץ אותו בכל הכוח, בעיקר בארצות הברית, בקנדה, באירופה, נכון, במקומות הללו יותר, אבל אנחנו עוד נרצה לשמוע על זה בעזרת השם, ואני רוצה לומר שלום וערב טוב, לרב הגאון הרב יצחק מאיר הגר, חמיב של יהודה לייב רובין, זיכרונו לברכה, שנספה באסון. ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך.
הייתי רוצה לשמוע כמה מילים על, על, על רבי יהודה לייב רובין, זיכרונו לברכה, בגיל 27. תן לנו ככה כמה, נקרא לזה, קווים לדמותו.
אני כחמיב זכיתי להכיר אותו סך הכל 7 שנים. אבל 7 שנים האלה, ברוך השם, שזכינו לכזה חתן. אני אספר מנקודת אישית שאני חוויתי, כל המשפחה חוותה, וגם מה ששמענו עליו לא מזמן, לפני שבוע פגשתי חבר חדר שלו בישיבת כל תורה, שם הוא למד. ואז הוא אמר לי, על כל אחד שנפטר, יש סיפורים. אבל אצלו זה חיי יום-יום שאנחנו חיים, זה לא סיפורים שמחפשים, הוא היה אישיות מיוחדת. אבל נדבר על שלושת החלקים שעליהם עומד העולם. אנחנו הרי מדברים פה על 45 הרוגים, אז כמו שאמרנו בהתחלה, יש פה ילדים, יש מבוגרים, היו אנשים, אני חושב, עד מעל גיל 50, ומטה עד גיל ילדים בני 8, וכל נשמה יהודית יש לה את הייחודיות שלה. אנחנו פה כמה, 4 הורים, אני חושב שאנחנו מייצגים 4, אבל למעשה אנחנו מייצגים 45 אנשים, משפחות, 43 משפחות שחוו חוויות קשות מאוד, שהקשר היחיד בין כולנו, מעבר לזה שאנחנו ברוך השם עמדנו בהר סיני ביחד, הקשר הוא המציאות שאנחנו הורים לאותו אסון. וצריך לדעת שהמיוחדות של כל אחד, מהאנשים מיוחדים במינם היו כולם. אבל כשאני מדבר על החתן שלי, מנקודת מבט ראות שלנו, נפטר פה אדם גדול בישראל. יש כזה ירושלמי, ירושלמי אומר, שהיה אחד המוראים, קראו לו רב בון. רב בון היה בן 28 שהוא נפטר. אומר הירושלמי שלמעשה הוא היה בן 100. כי בגיל 28 הוא הספיק דברים שהרבה מאוד אחרים בגיל 100 גם לא מספיקים. למעשה הגיל הוא לא כל כך קובע. בשבילנו הוא קבע הרבה, כי הוא השאיר את הבת שלי, אלמנה עם 3 יתומים, שבעזרת השם עוד יומיים אנחנו נכניס את היתום לחלקה במירון בעזרת השם בצלל. והוא כל כך, המילים האחרונות שנפרדתי ממנו היה שמחה משפחתית, זה בערב ל"ג בעומר, ואז לחצתי לו את היד ואומר, אני, בעזרת השם שאני נוסע למירון, ושנה הבאה גם אנחנו עושים חלקה במירון. כך היו המילים האחרונות שלו. אז אני בטוח שבעזרת השם הוא יהיה איתנו גם בשמחה הגדולה. הוא היה אברך, אני מתייחס לחלק של 3 עמודי עולם. אם מדברים על לימוד התורה, אז האברך הזה הוא נבחן על חוי של משפט, כמעט כל חוי של משפט. והדיבורים היו שהולך להיות הדיין הכי צעיר בארץ. אברך תלמיד חכם בצורה שאי אפשר, שאני אומר שיעורים בבית מדרש או בכל מיני מקומות, תמיד הוא היה הראשון שבא להעיר ובא לדבר, וחוץ מהדרך ארץ שבזה להראות שמעתי וזה מעניין אותי, גם ההערות שלו והנקודות שהוא דיבר עליהן היו פשוט היקף והבנה בל תתואר. כשמדברים על זה, אני שמעתי גם אחרי, בשבעה דיברו על זה, שבשקט בשקט בתור בחור הוא כבר גמר 6 חלקי משנה ברורה. פשוט האברך ידע כל משנה ברורה. הוא היה אצלנו בשבת, לפני, 2 שבתות לפני ל"ג בעומר, לא השבת האחרונה, הם היו ביחד אצלנו. והיה איזה נושא הלכתי, אני לא אפרט אותו פה, ודנו בזה, ואני אמרתי לו, מה אתה אומר יהודה? יש משנה ברורה, זה מפורש בסימן פלוני אלמוני. אז הוא התווכח, הוא אמר בשקט, בענווה, אבל הוא היה מאוד מאוד מכבד, גם את ההורים וגם אותנו, הוא ידע לכבד, הוא ידע להכיל. ואז הוא זורק לי, אפשר להבין במשנה ברורה גם אחרת. והוא צדק. זאת אומרת, זה לא היה חותך. אני באתי דעה מאוד חריפה לפי המשנה ברורה, אפשר. ראיתי שהבן אדם יודע מה הוא מדבר, אבל אף פעם לא היה בעזות פנים. אני יודע ואני מכיר ואני מבין. תמיד זה היה כמו שאומרים, בענבה ובצניות, עם פנים כאלה נחמדות. אחרי זה התברר לי גם שירדי הוא היה דעת טוב, זאת אומרת, לא באותה צורה של חמישי משפט, ששם הוא ישב ולמד כל היום. בתקופה האחרונה לחיים הוא רצה להתחיל להרביץ תורה, גם פרנסה היה לו לא קל בכולל שהוא למד, ואז הוא נהיה רם באיזו ישיבה, משהו ששייך קצת לברסלב בבית שמש, שם הוא היה גר, ובישיבה הזאת היה שיעור של, הם לא כל כך הצליחו ברישום, והיה שיעור קטן מאוד, 4-5 בחורים.
כן, כן.
והוא פשוט מאוד עשה כל מאמץ, בעיניו זה היה 4-5 בחורים כמו 50 בחורים. הבחורים הוא השקיע את נשמתו, וכל מה שהוא רק יכול היה להשפיע על תורה ויראת שמיים במסירות, כאילו, אני זוכר שפעם ראיתי איזה ספר על החידושי הערים, מאיר עיני הגולה, אז החידושי הערים היה תלמיד של האדמו"ר מקוצק, אז האדמו"ר מקוצק אמר לו שאיך רואים אם אדם לומד תורה לשמה, באופן שבן אדם לא מעניין אותו אם בשיעור יושבים קצת או הרבה, 100 תלמידים או הרבה, הוא מרביץ תורה. הוא ראה בכל פעילות שהוא עשה, בלי לחפש כבוד, בלי לחפש, בלי גאווה, בענווה עצומה, והמידות הטובות שמענו גם במשך השיבה, ראינו את זה בבית, איזה מידות, איזה... פשוט חלק מ-45 קדושים.
שיר אחריו אלמנה, שהיא בעצם ביתך, והיו שלושה יתומים קטנים ממש, נכון? הגדול שבהם בן כמה?
הגדולה היא בת 7.5, והקטן בן 3.5.
קורא הלב.
לציין רק שבאמת ביום ה-12 חודש, אז חל בדיוק היום הולדת ה-28 שלו. אבל צדיקים במיטתם, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחיים.
כן. הרב זאב ובר, אתה גיסו של הרב לזר מורדכי גולדברג, נכון? בן 37 שנספה.
נכון.
מה הוא היה? אתה יודע, אנחנו רואים רק את השמות, את התמונות. תספר לנו על האיש שעומד מאחורי השם הזה.
אני אשתדל קצת לתמצת, קצת, באמת יש על כל אחד ואחד, כל אחד מה-45, כל אחד זה עולם ומלואו, אבל לתמצת בן אדם בכמה דקות, נשתדל כמה שאפשר. דבר ראשון, אני רואה, גם שמעתי די הרבה במשך השנה, היינו בקשר עם הרבה משפחות, ושמענו כבר הרבה פעמים סיפורים. יש כמה דברים מעניינים, שזה מאוד מאפיין כמעט את כולם. רואים פה איזה משהו, איזה אחדות של כולם, לא רק בעצם הדבר שהם נהרגו באותו מקום, הרבה מידות טובות, באמת נשמות תאורות. רואים הרבה דברים שזה מאחד את כולם. אני שמעתי קודם את הרב לוי. ניקח את הדבר השני שהוא אמר, למשל, שתקן. זה ממש מאפיין את הבן אדם הזה. הבן אדם שגיסי, הוא גם היה אותו דבר, הוא היה בן אדם שקד וחביב, בן אדם מאוד חביב, אבל דבר שקד, הכל היה חי לעצמו, הכל היה מתנהל חיים מסודרים, בשקט, בענוות חן. כמו שהוא אמר גם קודם, הוא אמר למשל את הדוגמה של להעביר על מידותיו. לא פעם ולא פעמיים, הוא פשוט היה גם שייך לחסידות שלנו, לכן אני גם קצת יותר קרוב אליו. לא פעם ולא פעמיים, אני ראיתי במו עיניי אנשים שפגעו בו, באמת בצורה נוראית. אני אישית, אני גם לא בן אדם שיודע להתלהם, אבל באופן אישי ראיתי, זה היה לי, הייתי איך אומרים?
מתפעל.
מתפעל מאוד, מעצם החוסר תגובה, בן אדם כאילו דיברת על הקיר, כאילו בן אדם פגע בקיר. הוא יכל להגיד לי בשקט, כן, בשקט, זה לא יפך שהוא מדבר אליי, זה כן, הוא בכל אופן היה בן אדם, הוא לא היה מלאך, אבל באופן, התגובה של בן אדם, את הסגנון של בן אדם, כשהוא התייחס לאנשים בכלל, הוא היה בן אדם מאוד חביב לאנשים.
הוא היה מלמד, נכון, באדרת אליהו?
עשרות, בביתר. כן. עד היום ממש, אפשר להגיד, עד היום הורים מתקשרים עדיין לאלמנה, ומודים לו, וכל חג, כל דבר מתקשרים לאלמנה, ומדברים עליו, מספרים עליו, איך הבן אדם מתייחס, יש הרבה, לנו יש קצת תמונות מזה, אבל... הם היו מאוד 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 קשורים, מאוד קשורים. יש אפילו הורה אחד, שנולד לו הורה אחד או שתיים, אם אני לא טועה, שהם קראו על שמו, קראו את הילד שלהם על שמו של המלמד, מרוב שהם כל כך אהבו אותו. גם בין המלמדים, הוא היה חביב, הוא היה מביא להם פעם בשבוע, היה דואג להם ביום חמישי, זה היה נקרא היום שעושים קצת, נקרא לזה חגיגה כזאת בחדר, היה דואג כל שבוע, היה עושה להם סלטים מיוחדים, היה מביא לחדר למלמדים. מצד אחד הוא היה שתקן כזה, בן אדם שקט, כזה צנוע, אבל מצד שני, בין החברים שלו, גם בבית עצמו, היה אבא כזה, אהוב הילדים עד היום יש ילדה קטנה בת 5, אני מדבר על הילד הקטן שהוא לא מכיר בכלל את אבא שלו, שנולד אחרי הפטירה שלו. לא, לפני חודש, הילדה הקטנה הזאת בת 4-5, ישבה וכתבה במרפאת, אבא אני מתגעגע אליך, אבא אני אוהב אותך. הם כל כך היו קשרים, הוא היה כזה בן אדם עם הרבה חום, לפני עצמו, בן אדם מופנם, בוא נקרא לזה ככה, אבל הרבה 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 חביות. בן אדם היה מסודר, היה לו סדר יום. סדר יום מסודר, היה קם לפנות בוקר, מתפלל, שיעור, יוצא לחדר, היו יכולים לכוון את השעון על ה... לפי הזמן שלו שהיה מגיע לחדר. בן אדם מסודר, מין חיה בזמן. כל דבר היה מסודר, ובן אדם שמקפיד על קלה כבחמורה, הוא היה סופר סתם גם. אחר הצהריים עובד כסופר סתם. הוא היה, אף פעם לא היה מרוצה ממה שהוא עשה, כי הוא היה שואל עוד איזה רב, אולי זה לא מספיק טוב, אולי זה צריך יותר טוב, צריך להקפיד יותר על קוצו של יהוד, כמו שאומר, שם זה ממש מתאים המילה הזאת.
הותיר אחריו?
4 ו-5, כרגע 5. אחד נולד אחרי הפטירה.
5 יתומים שאחד נולד אחר פטירתו?
כן.
וואו, כמה זמן אחרי הפטירה?
8.5 חודשים.
וואו. כן, בן שלא הכיר את
האבא. הסיפור הזה זה סיפור בפני עצמו, הסיפור של הילד שנולד אחר כך.
טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, בעזרת השם אנחנו נצא לחדשות, ומיד אחרי החדשות בשעה השנייה, אנחנו נפנה לרב אביגדור חיות, שאפשר לומר שאתה, נקרא לזה אולי האבא הכי מפורסם מכל, אני חושב שאתה התראיינת הכי הרבה, נכון?
סמל של מירון.
עשית, כן, עשית... משהו גדול, זה לא סתם ששמרנו אותך לשעה השנייה. רציתי להביא אולי קודם כל את הקולות, נקרא לזה, של אנשים שאולי לא שמעו אותם אף פעם לפני כן, ולא בטוח שגם ישמעו אחר כך, זה אנשים ככה שנחבאים אל הכלים. אבל הקידוש השם העצום שהיה בעניין שלך, וגם הטעות בלוויה, שהגעת בעצם ללוויה אחרת, גם עליה נדבר, מיד בשעה השנייה, יישארו עמנו, בבקשה.